קודם כל, יישר כוח ל... כן, זהו, מתי השקט? יישר כוח לסבתא יהודית, שככה כל שנה את היום עיון של חודש אייר, ערב יום העצמאות, יום הזיכרון, מקדישה לעילוי נשמת אבא. סבתא, כמה, איזה שנה זאת כבר? 14, זה כאילו נכנס ישר בהתחלה, יפה, אז באמת יישר כוח לסבתא. מה שננסה לעשות בשיעור, אז לגעת, כן, היום עיון הזה מודש לעילוי נשמת אבי זיכרונו לברכה, שנפטר לפני 14 שנה בתאונת עבודה באחיה, במשק אחיה, בבית בת שם. הנושא שאני בחרתי ככה שננסה לדון בו ולגעת בו, זה נקודות מאבא, כן, הנושא, אני אמרתי לרב רונן לכתוב לדמותו של אבא, התכוונתי שיוכתוב לדמותו של הרב יוסף, אבל נכתב במודע לדמותו של אבא וזה מצוין. כמה נקודות ככה שאני לקחתי מאבא וננסה לחלוק איתכם יחד את הדברים. ערב הפציעה של אבא, היינו בשבת במכינה בצופית, אבא לימד במכינה בצופית, ליד נווה צוף, מכינת אלישה, מכינה קדם צבאית. התקופה הייתה תקופה של אינטיפאדה, של אחר כך יצא בחומת מגן, יצא חומת מגן אם אתם זוכרות, ב-2000, כן? אנחנו חוזרים, כל נסיעה זה נסיעה שהיא חיים ומוות. אני זוכר כל פעם לפני שהיינו נוסעים, היינו עולים מול המוקד, לשאול אם הציר פתוח, אם אפשר לנסוע, ואם יש זריקות אבנים, יש ירי, יש בקטבים, יש חסימה של צמיגים בוערים. את הנסיעה היינו נוסעים עם נשקים דרוכים בחוץ, הנשק בחוץ, ומחכים שיהיה איזה משהו וישר לגיב. שבוע לפני השבת הזאת, או שבועיים, אני כבר לא זוכר, היה פיגוע ירי בוואדי חרמיה. אתם יודעות איפה זה וואדי חרמיה, נכון? לא, וואדי חרמיה זה אם נוסעים מפה לירושלים, אז ליד המבנה של המשטרה הבריטית, בסדר, וואדי חרמיה, זה יפה מאוד, לפני אופרה, בזמנו הקונוטציה שהייתה למקום הזה, זה היה וואדי המוות, בסדר? היו שם פיגועים, לא רוצה להגיד מספר, אבל מעל 10, באינטיפאדה הזאת, מעל 10 יהודים נרצחו שם, אם זה חיילים, ואם זה תושבים, ואם זה אנשים שסתם נסו שם. אני זוכר בנסיעה שלי לתלמוד תורה, למדתי בתלמוד תורה במחמש, מחמש זה על יד תחנת דלק, על יד שער בנימין, בסדר? בנסיעות שלנו שם, חטפנו שם הכל, צמיגים בוערים על האוטובוס, בקטבים, אבנים, ירי, את זוכרת שחטפנו ירי בוואדי חרמיה, גם הבן של הרבנית גלית למד איתנו ביחד בתלמוד תורה. קיצור, וואדי שהוא באמת באמת מפחיד ולא נעים. אנחנו, עוד פעם אני אומר, במוצאי שבת שאבא נפצע ביום ראשון, אבא נפצע ביום ראשון, ובשבת לפני כן היינו במכינה בצופית. אנחנו נוסעים עם הסוברו, ומגיעים לוואדי חרמיה, אז אני זוכר, כל פעם שהיינו על יד כפר, אז ככה אתה מתקבץ יותר, ואומר, אם יהיה מפה אבן, אתה ככה, אני אעשה ככה, ואבא עוצר באמצע הוואדי, בוואדי הזה אין קליטה, אין כלום, ומדומה מנוע, הלב שלי יורד למטה, ומדליק לנו שיר, שלי ושל אמא שלי, הלב שלי, זה מחובר, זה אותו רעיון, ואבא מדליק שיר, מתחיל לשיר איתנו, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון, להגיד הבוקר חסדך ואמונתך בלילות. ואבא הסביר לנו שלהגיד בבוקר, בוקר זה זמן שהכל ברור, שהכל מובן, הכל מסודר והכל ידוע, אז להגיד חסדך, להגיד שזה השם, כן, אנחנו בפסח, ביום העצמאות, בחגים אחרים באים ומודים לקדוש ברוך הוא, אז ההלל הוא מתנגן טוב ושרים ושרים ומודים לקדוש ברוך הוא, וזה הכל 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 עובר והולך 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 בקלות ונחמד ויפה. אבל ואמונתך בלילות, אבא אמר, ואמונתך בלילות זה שיש לילה, שיש חושך. לילה זה מלשון בלילה, שהכל מעורבב, הכל מסורבל, הכל בלגן. דווקא שמה מצופה מהאדם להאמין ולהעמיק את הקשר ואת החיבור שלו לקדוש ברוך הוא. דווקא שיש ניסיון, דווקא שיש איזשהו אתגר שהאדם נפגש איתו, אז שם מצופה מאדם להתחזק באמונה ולהעמיק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ולראות באמת מה השם דורש ממך במקום הזה, בשבר הזה, בדבר הזה. עכשיו, ברור לי, וננסה שנייה לגעת בעוד כמה נקודות, ברור לי שהצירה הזאת היא בוואדי חרמיה, והדבר הזה, א', זה מסר שאבא למחרת ביום ראשון, בשעה 12 או 11 בבוקר, נפצע קשה למשך 7 שנים, שאבא היה פצוע קשה, עבר מבית חולים לבית חולים, לא משנה כרגע הנקודה, אבל הצירה הזאת בוואדי חרמיה, היא מבחינתי סימן לשתי דברים. אחד, יש איזה מסר שאבא רצה להעביר, אבא רצה להעביר למשפחה, והנה עכשיו אני מעביר הלאה, מנסה להעביר לעצמי, מסר שהוא רצה להעביר. ודבר שני, ברור לי שהנקודה הזאת היא ה-10 דקות, 5 דקות שעצרנו, זה סימן, זה סימן לחיים, בסדר? זה סימן לחיים שאבא חי, נקרא לזה לתודעה, לתפיסת עולם, שהיא הובילה ו... היא התניעה את אבא בחייו, וגם בשבע שנים שאבא היה פצוע, זה האמונה, ושניגע בזה עוד מעט בעוד כמה זוויות, דבר שאבא הנחיל וחי אותו, ורצה שנלך איתו קדימה. הגמרא במסכת ברכות אומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. שואלת הגמרא, אילא אמה כשם שהוא מברך על הטובה, הטוב והמתים, כך מברך על הרע, הטוב והמתיב, והתנאי על בשורות טובות אומר הטוב והמתיב, על בשורות טובות אומר ברוך דען האמת. כן, הגמרא אומרת כהנחת יסוד, אדם צריך לברך על הרע, הוא מברך על הטובה. כלומר, כמו שאני קונה, שאני מתחדש במשהו, אני מברך שהחיינו, כך הגמרא מבינה בהתחלה, כך גם שחס וחלילה קורה לי משהו שהוא לא טוב, אני צריך לבוא ולברך עליו כמו ש... אני מברך על הדבר הטוב. ואז הגמרא שואלת, אני לא מבין, לא. אתמול בבית מדרש, הייתי בבית מדרש, למה למדנו? שאדם שהוא נתקל עם משהו רע, חס וחלילה אובדן של קרוב משפחה, או בשורה רעה שאדם מתבשר, הוא מברך ברכה אחרת. המטבע של הברכה שחכמים תקנו, היא לא שהחיינו, אלא הוא ברוך דיין האמת. אז הגמרא אומרת, את משחקת עם זה כאילו? סבב. אז הגמרא אומרת, אנחנו לא מבינים את המשפט הראשון. מה הכוונה שצריך לברך על הרע כשם שהוא מברך על הטובה? הרי נוסח הברכה שחכמים תקנו הוא נוסח אחר, זה ברוך, זה שהחיינו והקימנו, וזה דיין האמת. אלא אומרת הגמרא, אמר רבא, לא נצריכה אלא לקבלנו בשמחה. כלומר, שהעמדה הנפשית של האדם שהוא, וזה יסוד, אני אגיד אותו ככה, כמו שאני חווה חוויה טובה, אני שמח בזה, ואני מבין שיש הנהגה אלוקית שהיא זאת שהביאה לי את הטובה הזאת, ולכן אני מברך שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה, כך גם שאני נתקל עם משבר, עם אובדן, עם משהו שהוא פחות נחמד ופחות כיפי, אז אני צריך להבין ולהאמין ש... יש מנהיג לבירה, והוא זה שבא והוביל אותי והביא אותי לדבר הזה. פרי הארץ, רבי מנחם מטקסט, אני לא מצליח להגיד את זה משפחה שלו, אז תשתכו לי, היום זה היורצייט שלו, א' ביער, הוא תלמיד של הבעל שם טוב, הוא הוציא ספר פרי הארץ, הוא קבור בצבריה, אומר כזה דבר, במקור השלישי, פרי ארץ על פרשת ויגש, תודה רבה, והנה כללה דמילטה, מניין העלאה שהוא צריך האדם להתבונן על כל המזדמן לפניו, שגם בו נמצא שטף מיניו מאותו הדבר, עם טוב ועם רע. אומר הפרי הארץ, יסוד שאם זה היה הנושא שלנו, אז הדף מקורות היה מלא במקורות על היסוד הזה, מפרי הארץ מכל מיני מקומות. אומר פרי הארץ, כל דבר שאדם נפגש איתו, עם טוב ועם רע, יש לזה סיבה. יש הנהגה אלוקית שהיא מובילה ומביאה וגורמת לזה שאדם יפגש ויפגוש ויהיה סביב הדבר הזה. יש איזה נקודה שצריכה להתברר, ואדם צריך ללמוד ולגדול ולצמוח מהנקודה הזאת, מהדבר הזה, מהאירוע הזה. אומר הבעל שם טוב על פסוק בפסוק בספר דברים, ובאת למקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. אומר הבעל שם טוב, ובאת, אדם מגיע לכל מיני מקומות, כן, פתאום אדם נוסע וקורא לו משהו, פתאום הוא קבל טלפון ואומרים לו ש-XYZ קרה, ובאת למקום, כל מיני מקומות אדם מגיע ומוצא את עצמו, כן, המון פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו באיזו סיטואציה ואנחנו אומרים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה עשיתי, אתה נמצא תקוע באיזה צומת או קרה לך דבר כזה או אחר, אומר הבעל שם טוב, ובאת אל המקום אשר יבחר השם. אם באת לפה, הקדוש ברוך הוא בחר והקדוש ברוך הוא רוצה שפה תהיה. יש הנהגה אלוקית שהיא חיברה והיא חיוונה והיא גלגלה שתגיע למקום הזה. אומר הבעל שם טוב, למה? סוף הפסוק, לשכן שמו שם. כלומר, יש איזה השראת שכינה, יש איזה גילוי אלוקות שעל ידי המפגש שלך עם המקום הזה, אתה אמור לברר ולגלות את, יש פה איזה נקודה שאתה אמור לברר ולגלות אותה, ולהתבונן בה ולהעמיק בה ולצמוח ממנה. הגמרא אומרת, לא זוכר איזה גמרא, לא 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 אגיד סתם, הגמרא אומרת שאדם נגיד את זה אחרת, הפסוק אומר ויעש כן אהרון, בפרשת בעלותך כתוב ויעש כן אהרון על כל עניין של הנורא, הוא עשה כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לו. שואל המדרש, מה כמובן ויעש כן אהרון? אז לא הבנתי, הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות, אז מה, הוא לא יעשה? כן, אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות משהו, אז ברור שתעשה, אז אומר המדרש ללמד שלא שינה. כלומר, אהרון, כמו שאמרו לו, כמו שכתוב בספר, כך הוא עשה. כן, המון פעמים אומרים לנו משהו, ואנחנו באים, מאבדים את זה, ועושים את זה איך שנראה לנו ואיך שבא לנו. אנחנו לא באים ועושים את הדברים מדויק, וכמו ש בספר אנחנו באים ומשנים ועושים איך שבא לנו. אומר המדרש, מלמד שלא שינה. כלומר אהרון עשה כמו שכתוב בספר והוא לא שינה. הדברי ישראל המגיד ממוזיץ' אומר כזה דבר, מקור אחד לפני הפרי הארץ, אין לאדם לשנות מנהג המקום. כלומר, זה יסוד חשוב מאוד. כלומר, שאדם צריך להגיד כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. ולא להגיד, היה צריך להיות אחרת, היה צריך להיות ככה, אלא כל מה שקורה, הכל לטובה, וזה רצון השם האמיתי. ומכאן תצא אורה, וזה השבח של אהרון, שהוא לא שינה מאיך שהשם הניג אותו, הוא אמר שהכל לטובה. מה זה להגיד שלא שינה, בהסתכלות פנימית, אומר הדברי ישראל, להגיד שלא שינה, הכוונה, להגיד שבחו שלא שינה, הכוונה, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה, אני אומר, גם זו לטובה, ואני מקבל ואני מכיל, שזה רצון השם ממני. לשנות זה להגיד, כן, אני אומר לעצמי, בסדר? אני אומר לעצמי, אנחנו עוד פעמים קורה משהו, ואז אנחנו אומרים, אם הייתי עושה ככה, ואם הייתי מדבר עם ההוא, ואם הייתי נוסע מכאן, ואם הייתי עולה לאוטובוס ההוא, ואם הייתי ככה, ואם הייתי בכיתה א', לומד בבית ספר אחר, ואם בתיכון שלי הייתי, אומר המדרש, להגיד שבחו שלא שינה. אם הייתי בכיתה א' במקום מסוים, ואם עליתי על האוטובוס הזה, זה רצון השם, ומכאן הקדוש ברוך הוא רוצה לבוא ולהצמיח אותי וליצור את מה שהוא רוצה ליצור בעולם ולעשות את מה שהוא רוצה בעולם. כן, בטח. סוגיית ידיעה ובחירה. אז סוגיה מעניינת ומרתקת, נראה לי שאין לי תשובה עליה, אבל אם עשיתי, כנראה שזה מה שאת צריך להיות. עכשיו, מה אני הולך לעשות? הפקת לקחים, ברור שאני אעשה. בסדר, אבל בנפש, בסדר, שאנחנו מתעצבנים למה ככה ולמה ככה ולמה ככה, זה לא הפקת לקחים, אלא זה אי קבלת ההחלטה שלנו, או אי קבלה של מה ש... מה שקרה ומה שנעשה. וזה מה שאומר הדברי ישראל, שהמדרגה של אהרון, והמדרגה שאנחנו מנסים שנייה לבוא ולהתחבר אל זה, להגיד ששבחו שלא שינה. כלומר, לקבל את המציאות שקרתה כמו שהיא. ברור שאיפה שצריך שינוי ואיפה שצריך כך וכך, אז אנחנו באים ומשנים ומתקנים, וזה כל העניין של כן, היסוד הראשון של הרמב״ם, וכל ספר אמוני הוא נפתח בזה שיש לאדם בחירה חופשית, בסדר? זה ודאי, אבל בחירה חופשית היא מכאן ולאבא. מה שהיה, אני לא אומר מה שהיה היה, אבל העיקר להתחיל מתחילה גם אני לא אומר, אבל מה שהיה היה, כנראה שזה מה שצריך להיות, ומכאן אנחנו ממשיכים קדימה. אבא זיכרונו לברכה, בשבע שנים שהוא היה פצוע, הוא היה מוגדר כ... סבתא, תגידי, איך קוראים, איך הוא מוגדר? אני לא רוצה ליפול בלשוני אחד. איך? קלו בתוך הגוף, אחלה. זה ההגדרה שסבתא הביאה. כוונה שהוא לא מדבר, ושהוא לא מזיז ידיים, הוא נמצא על הכיסא. בסדר? עכשיו, היה איזה יהודי בשם יחיאל חוברה, שהמציא תוכנה, לא יודע, המציא איזה המצאה כזאת יפה, שהוא למשקפיים, כלומר, המציא משקפיים, שיש עינית למשקפיים, והעינית היא קולטת את התזוזות של העין. היי. את התזוזות של העין, וככה אבא יכל לכתוב, בסדר? על ידי העין, הוא יכל לכתוב, כמובן, זה עבודה מפרכת ומייגעת וצריך סבלנות וצריך הרבה אורך רוח ככה עד שמשפט יוצא, ואם טועים זה בא, צריך לשים מחדש וכו'. אבא כתב כמה וכמה וכמה דברים. אחד השאלות שיחיאל שאל אותו, מה אתה אומר, איך אתה כאילו, מה אתה אומר על המצב הזה שאתה ככה, איך תפתה הגדירה, קלוע בתוך עצמו. עכשיו שנייה נתחבר לדמות, בסדר? זו דמות שהיא פועלת, שהיא עושה, שהיא לא נחה, שהיא לא ישנה, שהיא כל היום מכאן לשם, משם לכאן. אבא ברוך השם באמת הספיק מלא, אם זה הפריצה של הדרך של הקמה של שבות רחל, של אחיה, החזון כבר לאחרי כביש אלון, ואם זה הרבצת תורה במכינה ובמדרשה פה ובישיבת שילה, ככה הדמות מאוד, מאוד של עשייה, מאוד של זה, ופתאום הדמות הזאת, האישיות הזאת היא באה ונכנסת לתוך כיסא גלגלים 4x4 בחדר בבית חולים. אז שואל אותו, מה אתה אומר על על המציאות הזאת? ואבא לא פחות ולא יותר אמר, חביבים עליי איסורים. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, חביבים עליי איסורים, זה בן אדם שהוא סובל, זה לא בן אדם שכאילו, הוא היה, איך אומרים, הוא היה על הלוז, כלומר, הוא ידע מה קורה, שאני באתי, אמרתי לו, אבא, לאיזה כיתה אני עולה? הוא אמר ג', הוא אמר א', הוא ידע מה קורה איתנו, הוא ידע מה קורה סביבו, אפילו גם מבחינה של פסיקת הלכה, הם היו פעם אחת בבית הכנסת, 9 אנשים והוא, בסדר? וידוע שלמניין צריך 10 אנשים, וצירפו אותו למניין. אבא, על פי ההבנה שלו, הוא לא יכול להצטרף למניין, בסדר? כי הוא חצי מתקשר, חצי לא מתקשר, אני לא יכול להצטרף למניין, ואבא כתב להם, אני שמח ורוצה להיות בבית הכנסת מתי שיש תפילות, אבל לצרף אותי למניין, אני לא יכול להצטרף למניין, תמצאו עוד מישהו, אני לא יכול להצטרף למניין. כלומר, אבא היה התודעה שלו הייתה התודעה שלו הייתה 100, התפקוד שלו היה 0. ומה אבא אומר? חביבים עליי איסורים. ואני אומר, אותם החביבים עליי איסורים שאבא בא ואומר על עצמו במצב שהוא 6.5-7 שנים הוא מרותק לכיסא, והוא יודע שיש לו הרבה תוכניות והרבה רצונות והרבה דברים שהוא רוצה להגשים ולעשות, אבל כרגע השם רוצה שאני אהיה פה קלוע בתוך עצמי, חביבים עליי איסורים. ואני אומר, מבט כזה של ואמונתך בלילות של הבנה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי איפה שאני נמצא, ואיפה שאני נמצא ולא משנה מה קורה, יש ציפייה ויש רצון של רצון מהקדוש ברוך הוא ממני לבוא ולעשות, ומה שאני יכול, ואם עכשיו אני על כיסא גלגלים, ואני מה שאני יכול לעשות זה לכתוב, או אבא מבקש ממני תקליט לי שאני משנן משנה, תקליט לי משניות שאני אוכל לשמוע אותך מתי שלא נמצאים בערב, מה שאני יכול לעשות עכשיו אני יכול לעשות, אני עושה את זה בצורה מיטבית ובמקסימום. ובאמת כל העילה וכל המקום והדחף לבוא ולהקים את שבות רחל, כל זה 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 קרה מחסרון חיים שהיה פיגוע ירי באחד הנסיעות בצומת רחלים, שאחת התושבות בשילו, רחלה דרוק, נרצחה. אבא אמר, תגובה לחסרון חיים זה הוספת חיים, זה התקדמות והתפרצות. אז אני אומר, ואמונתך בלילות, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. אם אנחנו מצליחים להגיע למדרגה כזאת שמלמד שלא שינה, זה תפיסת חיים, זה עמדת חיים שהיא באה והיא מרוממת והיא מצמיחה אותנו והיא נותנת לנו כוח ויכולת לבוא ולעשות ולפעול ולהתקדם מתוך אמונה וחיבור לקדוש ברוך הוא. המילים האחרונות שיצאו מהפה של אבא, זיכרונו לברכה, זה היה שהוא הכניס את היד לא רוצה להגיד מה הוא עשה, הוא נפצע קשה, בסדר? כל אחד והגרסאות שלו וכל אחד והלקחים וההמלצות שהוא המליץ אחר כך. המילים האחרונות שיצאו לאבא מהפה זה עם ישראל חי וקיים וינצח. עוד הפעם, עם ישראל חי וקיים וינצח. אבא נמצא עכשיו הוא נפצע קשה, בסדר? הוא לא יודע בנקודת מצב הזאת מה יהיה איתו מחר, מה יהיה איתו עוד דקה ומה יהיה איתו עוד שעה. אבל מה התודעה? זה נצח ישראל. זה חיבור לעם ישראל, חיבור לממד יותר גבוה, לממד יותר עליון, שממנו אני יוצא וממנו אני פועל ואני עושה. זה נקודה ראשונה שנגענו. נקודה שנייה שקראתי לה זה יוסף בעל החלומות. הגמרא במסכת שבת אומרת שבאבון נדרים אשתו של אדם, תניא רבי נתן אומר, באבון נדרים מתה אשתו של אדם. כלומר, אדם שהוא נודר נדר, אדם שהוא נודר לעשות X, Y, Z, והוא לא עומד בדיבור שלו, הוא לא עומד בלשון שלו, אז אומרת הגמרא, אמר רבי נתן, האישה של האדם מתה. הגמרא שם בהמשך אומרת גם שקורים עוד כל מיני דברים לאדם, אבל אנחנו ננסה להתבונן בזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכינה. ופה הבן שואל, מה הקשר בין זה שהבעל הוא אידיוט, או שהוא לא עומד בלשון שלו, וזה שאשתו צריכה לסבול? אז הבעל נדר לתרום לבית הכנסת ספר תורה, ולא עמד בלשון שלו, החליט להשקיע את הכסף במקום אחר, אז מה הגמרא אומרת? שאשתו של האדם מתה. אז לכאורה באמת מה הקשר בין הנדר לבין זה שהבעל לא עומד בלשון שלו לזה שהאישה מתה? הרב קוק בעין היה מסביר את הדבר הזה באופן פנימי ולא דווקא באישה הטכנית, האישה הפיזית של האדם, אלא לתנועות בנפש. אומר הרב קוק, האדם מורכב משכל ורגש. יש לאדם את הצד הרגשי, את הצד הלוגי, את הצד המנתח, את הצד הלמדן, ויש לו את הצד הרגשי, את הצד שהוא מרגיש, שהוא רוצה, יש לו איזו התלהבות, יש לו איזשהו מקום שמתלהב וככה רוצה לבוא ולעשות משהו. אומר הרב קוק, אם אנחנו נבוא ונחלק ונגביל את הצד השכלי ואת הצד הרגשי למשפחה, לבית, אז הצד השכלי מי זה? אבל מעולה, והצד הרגשי זה האישה, מצוין. נדר, מה מקורו של נדר? מקורו של נדר, למה אדם נודר משהו? אפשר להסביר את זה בכמה הסברים, בכמה וריאציות. אנחנו נסביר שאדם נודר נדר, שיש לו איזושהי התלהבות. כן, המון פעמים אדם אומר, אני נשבע לך על זה, כי לא מאמינים לו. היה לי חבר שהיה כל משפט רביעי היה נשבע לך בספר תורה, באמא שלי, בסבתא שלי, לא יודע מה. אמרתי לו, בוא שנייה, נכנס את כל היום, כמה פעמים אמרת נשבע. אז הוא אמר, נגיד 20 פעם. אמרתי לו, מתוך ה-20 פעם שאמרת נשבע, כמה הדברים אמיתיים וכמה קשקשת במוח? הוא אומר לי, 18, קשקשתי 2 דברים אמיתיים. בדרך כלל שאני אומר נשבע, כי אני לא מאמין לעצמי, והאחרים לא מאמינים לי. אבל אנחנו שנייה נכנס פה לתורה, התורה המציאה, חידשה, לא המציאה, היא המציאה כדבר שאפשר לנדור נדר. כלומר, אם אני נודר עכשיו לתת תרומה לבית הכנסת, ואני לא נותן תרומה לבית הכנסת, אני עובר עליו מהתורה, ולא אחל דברו. אמרתי שאני אעשה, נשבעתי, ובסוף לא קיימתי, אני עובר על איסור תורה. כלומר, הנדר זה יכולת של האדם, זה יכולת שהתורה נתנה לאדם לבוא, ולקחת משהו שהוא פרווה, בסדר? משהו שהוא לא חייב והוא לא אסור, ולהפוך אותו לחייב או אסור. בסדר? אם אני נשבע להביא את זה, אני נודר נדר לעשות את זה, אז יש לזה תוקף מהתורה שאני מחויב לעשות את הדבר. אז מתי אדם נשבע? לא כמו החבר שלי. מתי אדם נשבע? אדם נשבע שיש לו איזה רצון, בסדר? שיש לו איזה התעוררות, איזה התלהבות לעשות משהו, והוא רוצה לבוא ולתת לה תוקף, לבוא ולייצב אותה, נקרא לזה, להכניס את זה לתוך שבלונה, לתוך משהו מוגדר, משהו פרקטי, שאני בא לעשות. אז עוד הפעם, יש לי איזה התלהבות, יש לי איזה משהו שאני, יש לי איזה רגש שהוא, רגש שיתעורר בתוכי, ואני בא ו נשבע כדי לתת לו קיום ויציבות בתוך המציאות. רגש אמרנו, למי זה מקביל? יפה מאוד, מקביל לאישה. עכשיו, אדם נשבע, וזה המון פעמים קורה לנו בחיים, שאנחנו לא נשבעים, אבל יש לנו איזה רעיון, יש לנו איזה משהו, חלום שאנחנו רוצים לבוא ולעשות, ומה קורה אחר כך? אנחנו אומרים, אחרי החגים נתחיל, ואז אחרי החגים מה אומרים? אחרי חנוכה, ואז קיצור, ואז אנחנו מתגלגלים סביב החיים שלנו, כן, פתאום, אנחנו לא באים ולא מממשים את הרצון, את החלום, את החזון שיתעורר לנו את הדבר שהיה לנו. אז הצדיק הזה, הבן אדם הזה בא, הוא נשבע, כלומר, היה לו התלהבות, היה לו רגש של רצון טוב, וזה משהו טוב שהוא רצה לעשות, ובסוף הוא לא עמד בנדר שלו, הוא לא מימש אותו, הוא לא קיים. אומרת הגמרא, אמר רבי נתן, בעוון נדרים, אשתו של אדם, מתה אשתו של אדם. בעוון נדרים מתה אשתו של אדם. כלומר, אומר הרב, אדם שהוא לא מתייחס לרגשות שלו, שהוא לא מתייחס להתעוררות הלב שיש לו לעשות כל מיני דברים, הוא בא, הוא כן, בהתחלה כן הוא התייחס, יש לי רעיון, אני אומר, אני נשבע, אני אעשה אותו, אני נודר, אני אעשה אותו, עובר יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ואני לא עושה אותו. בעצם מה אני אומר? אני אומר שהצד הרגשי שלי לא מעניין אותי. הצד הרגשי שלי הוא לא חשוב בעיניי, אני לא מייקר אותו. אומר הרב, באבון נדרים מתה אשתו של אדם. כלומר, אם אתה לא יודע לבוא ולייחס ולייקר את הרגשות שלך, אתה לא יודע לבוא ולייקר ולכבד את הרצונות שלך, את החלומות שלך, אז אשתו של אדם מתה. מי זה אשתו של אדם? אשתו של אדם זה הצד הרגשי שבתוכו הוא לא בא לידי ביטוי, הוא לא בא לידי מימוש. וממילא אתה בעצמך אתה הורג את אשתך, את הפן הרגשי שלך, את הצד הרגשי שלך, אתה הורג אותו בידיים. שאלה טובה, באמת שאלה טובה. לא, ברור שאשתו תמות. אבל אומר הרב, איפה זה בנפש? כאילו, רבי נתן לא דיבר. יש לנו בתורה היא מחולקת לארבע רבדים. פשט, דרש, רמז, סוד, נכון? אז הבן איש חי אומר, אל תהיו כסוס, כפרד, אין אבין. מה זה כסוס? מה השתבות של סוס? נו, תנפיצו. סוד וסוד, בסדר? אל תהיו כסוס וכפרד, מה השתבות של פרד? פשט, רמז, דרש. אז הוא אומר, אל תהיו כסוס, מצד אחד רק סוד וסוד, כאילו רק פנימיות, ומצד שני, אל תהיו כפרד, רק פשט רמש דרש, אלא גם תיכנסו לעשות. פשט הגמרא, זה אשתו של אדם מתה, בסדר? זה הפשט. ונקרא לזה הדרש, או הרמש, או הסוד, זה מה שביארנו פה. על יוסף הצדיק אמרו שהנה מגיע בעל החלומות הזה. מה זה להיות בעל על החלומות? להיות בעל החלומות זה בן אדם שיש לו חלום והוא יודע לקחת בעלות על החלום. בסדר, המון פעמים אני, כמו שאמרנו מקודם, אני חולם, אני רוצה, יש לי איזה משהו שאני רוצה, שאני מדבר עליו, אני יושב, אני מתכנן, אבל אני לא יודע להיות בעלים על החלום. אני לא יודע לבוא ומה, ולממש ולגשים את החלום, לבוא ולופיע את החלום באופן ממשי בתוך העולם. כשאני מסתכל על אבא שלי, אני חושב שיוסף בא על החלומות. היה לו חלום, היה לו רצון, הוא ידע לבוא ולבצע אותו, ידע לבוא ולופיע אותו, ידע לבוא ולהוריד אותו לתוך העולם. הרב פירות התשובה כותב, על ידי הרהורי תשובה, שומע האדם את כל השם הקורא אליו מתוך התורה, ומתוך כל רגשי הלב, מתוך העולם ומלואו וכל אשר בם, וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו, והבשר בעצמו גורם את החטא, בסדר, שנייה, נעצור פה. אז עוד פעם, על ידי הרהורי תשובה, שומע האדם את כל השם הקורא אליו מתוך התורה ומתוך רגשי הלב. אבא זיכרונו לברכה, את החיבור שלו, את הקישור שלו, נקרא לזה לגוש שלו, הוא התחיל בישיבת שילו. אבא ישב בישיבה, בצד שמאל שלו היה חלון גדול, ושם הוא למד תורה, והוא הסתכל על אחיה, הוא הסתכל על הכיוון הזה, הוא הסתכל על כל הרכס עד נקרא לזה כביש אלון, איך הרב אומר את זה? על ידי הרהורי תשובה שומע אדם את כל השם הקורא לו מתוך התורה ומתוך רגשי הלב ומתוך עולם ומלואו. ואבא שמע את הכל, את החלום, את רגשי הלב האלה שדיברנו עליהם מקודם, שקוראים, שארץ ישראל קוראת לו ואומרת לו, אני רוצה שישבו אותי, אני רוצה שיבואו וינטעו פה עצים, יבואו ויפריחו את השממה ויהיה התיישבות יהודית. אבא מתוך לימוד התורה, מתוך הישיבה, בתוך הישיבה, שמע את הקול הזה, שאומר לו, וכל אחד ואחד שיושב מאיתנו, גם אני ביניכם, אני עומד אומנם, אבל יש קול שבוער בתוכו, יש איזה משהו שבוער בתוכו, יש איזה רצון שיש בתוכו, אבל אבא לא ויתר. אבא היה יוסף בעל החלומות, הוא לקח בעלות, הוא לקח, הוא לקח אחריות ובא ומימש את החלום ובא והגשם והבוץ ולא היה חשמל ולא היה מים ולא היה שירותים ולא היה שום דבר, אבל אני שומע את כל השם הקורא אליי, אני שומע את הקול הזה ואני נותן לו תוקף בתוך המציאות. אני בא ואני עם 10 האצבעות בא ובונה ועושה ומפתח ומקשים את מה שאני חושב שנכון ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אז מה נגמר לנו? אבל חשוב לי נקודה, עוד נקודה אחת, נקודה אחת שנראה ביחד. קראתי לחלק השלישי, העוז והענווה. אני קורא את המקור האחרון. אנחנו בפרשה האחרונה, פרשת שמיני, קראנו כמה נושאים. אחד הנושאים זה סימני טהרה וטומאה של החיות. אז אני במאה השילוח, פרשת שמיני, סימני בהמה טהורה, מעלה גרה ומפרסת פרסה. מה הסימני הטהרה של בהמה טהורה? זה שהיא מעלה גרה. מה זה מעלה גרה? אני אוכל ואני מוציא החוצה, ומפריסה פרסה, זה הרגליים הם בצורה של ביה. זאת אומרת, יש שעת ויש את העומק היותר פנימי. אומר המאה השילוח, מעלה גרה היינו, שאינו חוטף הטוב מהשם יתברך, ותמיד הוא מוכן להחזירו, אף שקיבל כבר, הוא מוכן להחזירו, ורק מקבלו בנייך. שזה יסוד. אדם, אחרי שהוא מקבל גדולה, אחרי שהוא מקבל גדולה, שאמרו לו שהוא יהיה, שהוא חשב שהוא יקבל, מאוד קשה לו להיפרד מזה. מאוד קשה לו לבוא ולהחזיר, להחזיר את המפתחות, להחזיר את הדבר, כי מה? כי אני קיבלתי, זה שלי, אני אחראי על זה, אני הבעל הבית. אומר המאה השילוח, מה הסימן לטהרה? זה שאני מעלה גרה. מה הכוונה מעלה גרה באופן פנימי? זה שאני יודע לקבל, אבל אני גם יודע להחזיר את מה שקיבלתי. ואיזה בן אדם, ראינו את זה גם בפרשת שבוע, עם משה ואהרון, איזה בן אדם יודע לקבל גדולה, ויודע להחזיר את אותו גדולה למישהו אחר או לבעלים שלה? זה בן אדם שמאמין שמי שנתן לו את הגדולה זה הקדוש ברוך. אם אני, כמו שאנחנו אומרים בזמנים לא נעימים, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. אם אני מאמין שיש בורא לעולם שהוא נתן לי, אני גם מאמין שאם הוא לקח ממני, הוא לקח לי וזה בסדר. וגם את הלקיחה היא באה ממנו. וזה הסימן השני של מפריס פרסה. מה זה מפריס פרסה? שאני לא תופס את הדבר באופן שרק אני נמצא, רק אני פה, אלא יש, אני, הקדוש ברוך הוא נתן לי, אני תופס אותו. אבל אני גם יודע לשחרר שצריך, אני יודע להחזיר שצריך. למה? כי השם נתן, השם גם יכול לקחת, ובעצם אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הקדוש ברוך הוא. בהתחלה הבאתי שרבוני מפשיסחה אומר שאדם צריך, למה יש לאדם שתי כיסים? שהוא צריך שיהיה לו שתי פתקים בתוך כל כיס, בכל כיס פתק אחר. פתק אחד בשבילי נברא העולם, ופתק שני, ואנוכי עפר ואפר. ואדם צריך לדעת להיות מדויק ולדעת מתי להוציא את הפתק של בשבילי נברא העולם ולהתמלות בעשייה ולפרוט גבולות ולעשות, ומתי לבוא ולהגיד, אני הולך צעד אחורה, אני ואנוכי עפר ואפר, ואני לא אחראי על הכל, ולא הכל בשליטתי, ולא הכל תלוי בי. אני חושב, מה? רבוני מפשיסחה. זה מופיע בהתחלה של הדרך. אני חושב שאחד מנגנוני ההצלחה של אבא, זה שבאמת הוא ידע לבוא ולשלב את הדבר הזה. מצד אחד, לא אכפת לו מכלום, עם היד ועם האוזי עליו וכדור בקנה ושום דבר לא יעצור אותי, שזה בשבילי נברא העולם וחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. מצד שני, איפה ש המקום שלי, זה לא המקום שלי, ואיפה שכבר אני לא רלוונטי, לשים את המפתחות על השולחן, להגיד, חבר'ה, אתם צודקים, אני הולך צעד אחורה, וממשיכים קדימה. אני אסיים במשהו ש... באחד השאלות פורים שעשינו אצל משפחת אמיר, אצל הרב רונן, אז ככה שתינו וזה, והיה נחמד, היה כיף, ותוך כדי אז שאלתי את הרב רונן, שאלתי אותו, מה סוד ההצלחה שלך? אז כאילו בסדר, אז ברור שהוא אמר, טוב, אני כאילו, אני מצליח, אני לא מצליח וזה, אבל הוא אמר לי, מי, תדע לך כלל, איפה שיש ענווה, שם תראה הצלחה. איפה ש, 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 שתדע לשים את מקומך במקום, ויפים הדברים למי שאמרם, אין אומרים מקצת שבחו, הוא לא נמצא פה, אז איפה שתראה ענווה, שם תראה הצלחה. היכולת באמת להכניס את שתי התקים האלה לתוך הכיס, ולדעת מתי להשתמש בכל פתק בזמנו, בזמן הנכון ובווריאציה הנכונה, היא זאת שמאפשרת לאדם באמת לצמוח ולגדול ולטפס הלאה ולהגיע למקומות גבוהים. בעזרת השם שנזכה לקבל מהרוח הגדולה הזאת, ושדברים יהיו לילול נשמת אבא, וסבתא, יישר כוח, פגש שנה הבאה.